פותחים במבוא לתורה שבעל פה. והגענו אל תקופת הגאונים, והתחלנו להסביר שתקופת הגאונים מתחלקת לשני חלקים, התקופה הראשונה והתקופה השנייה. התקופה הראשונה מבחינה כרונולוגית, מדובר במאה השנים הראשונות, והתקופה השנייה מדובר ב-300 השנים האחרונות. ניחוש פראי, כמה זמן ארכה תקופת הגאונים כולה? 400 שנה? 150?
1,000 שנה.
1,000 שנה. טוב, אני חוזר על הנתונים. התקופה הראשונה של הגאונים ארכה 100 שנה, והשנייה 300 שנה. סך הכל? 400. אז למה אחרי שניתן לכם כל הנתונים אתם אומרים שטויות? בסדר? אז אם כן, בערך 400 שנה זו תקופת הגאונים. זה מתחלק מבחינה היסטורית לשניים, 100 ו-300. מה זאת אומרת? למה אנחנו מחלקים? אנחנו מחלקים משום שבמאה השנה הראשונים כמעט ואין לנו שום, בעצם אין לנו, שום ספרות כתובה ישירות מהגאונים של אותם הימים. לפעמים מצטטים את דבריהם, אבל הם עצמם לא עסקו בחיבורי ספרים, הם עסקו בלימוד תורה וללמד תורה. אבל הם בעיקר, אבל הכתיבה העיקרית של הגאונים זה משנת 750 ואילך. אני יודע שהרב לא מתייחס בדרך כלל לשאלות שלא קשורות לשיעור. אבל רציתי לשאול לגבי ההסבר של הרב לגבי הספר בנצירה. הרמב"ם כותב בפירוש למשנה הראשונה פרק חלק שמדובר באדם שחיבר ספרים בחוכמת הפרצוף וכדומה, האם הרב יכול להסביר לאיזה ספר הרמב"ם מתכוון, והאם הוא הכיר את הספר בן סירא שבידינו? דבריך נכונים לחלוטין, שאני לא מתייחס לשאלות ש... ממש נכון, כן? שאני לא מתייחס לשאלות שלא קשורות לשיעור, זה ממש אתה כיוונת לדעתי. טוב, ובכן, או כיוונת לדעתי. טוב, בואו נחזור אם כן לנושא. מדוע במשך 100 השנים הראשונות לא כותבים, אחר כך יש איזשהו שינוי? אז הסברנו שגם יש שינוי פוליטי בעולם באותו זמן, המעבר בחליפות המוסלמית משושלת שלטון אחת לשנייה, מבית אומיה לבית עבאס. וההבדל היה גם גיאוגרפי. בית אומיה קבע את בירתו בדמשק, ושם בעצם, אפשר לומר, את בבל בצד, בעוד שהחל מבית עבאס ואילך, השלטון עובר לבגדד. בגדד הייתה העיר של הגאונים, תודה רבה, שהרי ישיבות סורה ופומבדיטה עברו באותם הימים אל בגדד. יוצא לפי זה שהבירה של העם היהודי מתלכדת, היא פחות או יותר זהה, עם מה שהיא כמעט הבירה של העולם באותם הימים. זה צריך לזכור שבגדד היא הבירה של האימפריה הערבית, שהיא אז בשיא תפארתה מתפשטת מהאוקיינוס האטלנטי ועד גבולותיה של סין. ובתוך כל זה יש בירה אחת, בגדד, ושם נמצאת הבירה גם של העם היהודי מבחינת התורה, על ידי הישיבות של סורה ופומבדיטה, ומבחינה גם פוליטית ממש, כיוון שזה מושבו של ראש הגולה, הרש גלותה. כן, מה אתה רוצה?
האם אפשר להשוות את זה גם לימינו,
שהאזינים מרוכבים מבחינה כלכלית, זה גם מרכז העולם, בארצות הברית, או האלה, זה היה שם גם בבגדד אותו סיפור, בגלל הריכוז היהודי. הלאה. אז מכאן ואילך יש איזה מין הקרנה של הישיבות, הישיבות של סורה ופומבדיטה על כל העולם היהודי, כולל מה שנמצא מחוץ לגבולות של האימפריה הערבית, דהיינו ביזנטיון, איטליה, צרפת, גרמניה. יש לנו אפילו תשובות של הגאונים אל יהודים בעיר קיוב שבאוקראינה. כן? זאת אומרת ש... ויש גם תשובות של הגאונים אל תימן, ויתכן גם אל הודו. זאת אומרת שיש באמת, זה הופך להיות משהו אוניברסלי. יש לנו שלושה חיבורים עיקריים של אותה התקופה של אחרי משנת 750. אחד מישיבת סורה, שניים מישיבת פומבדיטה. האחד מישיבת סורה, הספקנו לדבר עליו בשיעור הקודם. הלו הוא ספר השאילתות של רבנו החי גאון, ודיברנו על עניינו. עכשיו, מה שמאוד מעניין זה שבספר השאילתות כתוב בסגנון של הגמרא, לא מתוך חיקוי, אלא פשוט מתוך המשכיות. זאת אומרת, בישיבות המשיכו לדבר ארמית. העולם הכלכלי-חברתי שבו הם חיו היה דומה לעולם של תקופת הגמרא, וזה המשיך. זה מסביר גם מדוע לפעמים אנחנו מוצאים בשאילתות מסקנות שלכאורה סותרות את המסקנות של הגמרא. אז לפעמים עושים המפרשים מאמצים כדי להסביר איך זה מתאים לגמרא, אבל ייתכן גם שהיו קצת מסורות אחרות בתוך הישיבה בדבר דבריהם של האמוראים, ולכן נתקבלו גם מסקנות אחרות. על כל פנים, נהוג בהלכה שכאשר דברי בעל השאילתות אינם טוענים את התלמוד, בכל זאת מתחשבים בהם, כי אנחנו מניחים שמפני קרבתו אל תקופת התלמוד, הוא בוודאי ידע יותר טוב ממנו ללמוד את התלמוד. כן. למרות מה שאני אמרתי ש... נכון, שאין לחלוק על התלמוד, אבל אנחנו מניחים שגם בעל השאילתות ידע את זה, שאין לחלוק על התלמוד. ולכן, אם הוא בכל זאת אמר דברים שלא ממש זהים מהתלמוד, אנחנו אומרים מן הסתם שיש בסיס לדברים שלו, לכן אנחנו מתחשבים בזה לחומרה. כמו, יש גם הרבה מידע היסטורי בשאילתות, מבחינה היסטורי הלכתי, שאין לנו ממקורות אחרים. שני חיבורים מישיבת פומבדיטה. שניהם מיוחסים לרב יהודאי גאון. האחד, ספר הלכות פסוקות, שנכתב או על ידי רב יהודאי גאון עצמו, או על ידי תלמיד שלו, תלמידים שלו. והשני, הלכות גדולות, שבעלי התוספות חשבו שהוא של רב יהודאי גאון עצמו, אבל הרמב״ם ידע שהוא של רבי שמעון קיארה, תלמידו של רב יהודאי גאון. או זה נקרא הלכות גדולות, או בספרות ההלכתית קוראים לזה בהג, כן? בית ה' ג' בעל הלכות גדולות. כן? גם בתוספות זה מובא ככה, בבהג, בהג, בעל הלכות גדולות, עלו רב יהודאי גאון. אגב, רב יהודאי גאון, או אולי רבי שמעון קיארה, ודאי, בטוח רבי שמעון קיארה. עכשיו, רב יהודאי, בעל ההלכות גדולות, פתח את ספרו גם ברשימה של המצוות. תרי"ג מצוות. רגע. לפי זה יוצא שהבסיס הקדום לכל היהדות הוא ספרדי? מאיפה ואיך התפשטה תורת אשכנז? ולמה היו חילופי נוסחים והנהגות? מי אמר לך שישיבות בבל זה ספרדי? בגלל שזה בעיראק? לא, אנחנו עוד נלמד. מאיפה התפצלו הספרדים והאשכנזים? אנחנו נלמד את זה, זה יבוא. עכשיו, בינתיים, לחכות קצת. אם כן, איפה הייתי? בלבלו לי את המוח.
זה רשימון תרי"ג
מצוות. תרי"ג מצוות, זהו. תרי"ג מצוות, שהוא כתב רשימה של תרי"ג מצוות. זאת הרשימה העתיקה ביותר של תרי"ג מצוות שבידינו, למרות שייתכן שיש כאלה שכבר עשו את זה מקודם. הרמב״ם ראה את הרשימה הזאת, וזה הרגיז אותו נורא. הוא טען שאין שם קריטריון ברור, ושיש שם דברים ודאי שאי אפשר לקבלם. למשל, זה שהוא מונה חנוכה ופורים בתוך תרי"ג מצוות. איך זה יכול להיות? הרי חנוכה ופורים זה מצוות דרבנן. תרי"ג מצוות זה מה שדאורייתא. אז זה לא יכול להיות. זה דוגמה, כן? כמו כן גם הוא כתב נגד האזהרות של רבי שלמה אבן גבירול, שגם הוא כתב תרי"ג מצוות לפי הסגנון שלו. גם שם הוא נכנס בו. אז הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, ראה לנכון ליישב את דברי בעל הלכות גדולות, לכן כתב את הפירוש שלו על ספר המצוות להרמב"ם. למעשה יש היום, יש בערך בידינו כ-15 מניינים שונים של תרי"ג המצוות. הסמג והסמק והסמק מציריך והחרדים וכו'. כן, מה אתה אומר?
איזה מהם הוא הנכון?
מת עליך. איך אני יכול לדעת? מה? איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת? היראים, מה?
יש כאלה ששואלים אותם על הסף. אם הכניס את חנוכה ופורים, אז זה נשאל על הסף.
מי אמר לך שזה נשאל על הסף? הנה... סליחה, מי אמר לך שחנוכה ופורים זה לא דאורייתא? החתם סופר שזה כן דאורייתא. נו, אז אתה רואה, אז אפשר כבר, אז זה לא נדחה על הסף, אל תגיד נדחה על הסף. רבי שמעון קיארה, עם כל זה שהוא לא רב יהודה יגאון, אבל הוא בכל זאת חכם גדול. מה? מה זה מקובל שזה לא דאורייתא? תלמד את הסוגיה, סליחה, אדוני היקר. אדוני היקר, ילמד את הסוגיה, ואז יגיד מה ההלכה. אל תגיד מקובל ככה. זה ככה בהמון, אתה יודע, בשוק אומרים, ידוע, כן? כבוד פלוני אמר ככה, ככה, ברור שההלכה ככה. חכה, תבדוק. ככה לומדים תורה, בודקים. אני רוצה לתסיים לך שההלכה למעשה, החתם סופר סובר שחנוכה דאורייתא. אתה יודע את זה? נו. מה זה דעת יחיד? אתה רוצה, אני יכול להביא לך עוד ראיות. שגם רבינו תם משמע שהוא אומר ככה. הוא לא אומר נר של שבת. אנחנו נבדוק את זה. יכול להיות גם שהוא צודק שהוא מונה מצוות דרבנן. ואז מי אמר לך שאין מצוות דרבנן? בגלל שרבי סמלאי אמר, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני? מה המשמעות מסיני? הרי גם הרמב״ם מסכים שזה לא היה בסיני שניתנו כל התרי"ג מצוות. אז אם ככה, צריך ללמוד. ולא למהר להגיד, ההוא דוחים על הסף, במיוחד שהוא חכם מתקופת הגאונים. טוב, בזמן רב יהודה גאון, מתרחש עוד אירוע חשוב, מצער, אבל משמעותי, בעם היהודי, זה התחלת הכת הקראית. הקראות מתחילה אז. אני יודע שפעם אני אמרתי דברים על הקראות פה במכון מאיר, ואז קיבלתי מיילים נזעמים, אומנם מכובדים, ממזכיר העדה הקראית העולמית, ואמר, אתה אמרת דברים לא נכונים על הקראות. אז אני עניתי לו, שעם כל הכבוד, אבל אני פשוט לא אומר דברים שהם דעתי, אלא דעת המסורת הרבנית. זה נכון שאצל הקראים יש טענות אחרות, אבל אני, כשייך למסורת הרבנית, אינני יכול להתחשב בהן, עם כל הרצון שלי לכבד כל אדם. על כל פנים. כן. אני אסביר לך מה הקראים חושבים, רק רגע, אני אקרא בדיוק את הנקודה, בדיוק על הנקודה שדיברתי עכשיו, לכן אני, מצד הכבוד, אני מזכיר בכל זאת. אנחנו, תלמידי הרבנים, אומרים שענן בן דוד הוא זה שחידש את הקראות. הטענה של הקראים עצמם זה שענן בן דוד המשיך מסורת קדומה יותר. זהו, כן, שם המשך של הצדוקים וכו', מה פתאום אתה אומר שאנחנו חדשים, אנחנו צדוקים, ככה אמר לי המזכיר. טוב, בסדר. זה הנקודה. עכשיו בואו נסביר לכם מה הסיפור על ענן בן דוד. ענן בן דוד היה ממשפחת ראש הגולה. בתקופה של רב יהודה גאון. בסביבות שנת 750. שנה מדויקת, אני לא זוכר כעת. אז הסיפור שמובא אצל הגאונים הוא שבסוף פסלו את ענן מלהיות נשיא. ואז זה נורא הרגיז אותו, כי נבחר מישהו אחר, ואז החליף הכניס אותו לכלא, ובעצם עמד לדון אותו למוות. בגלל שהוא מורד בראש הגולה השני. כן. אז כדי שלא יהיה בלגן, אמר אני ארוג אותו, נשאיר את ראש הגולה ההוא, וענן אמר, רגע רגע, מה הבעיה שלך אדוני החליף? יש שתי דתות יהודיות. ראש הגולה שאתה מינית הוא ראש לדת היהודית הרבנית. אבל אני ראש הדת היהודית הקראית. ולכן זה לא צודק שאתה הורג אותי על זה שאני לא מסכים עם הנשיא ההוא, כי זה לא אותה דת בכלל. ואז כך נולדה הקראות. עכשיו, מה הקראות טוענת? זאת הייתה ריאקציה נגד התלמוד. כן, מה אתה רוצה? אז הקראות, אם כן, נולדה באותם הימים, זאת הייתה ריאקציה נגד התלמוד. מה התלמוד אומר? ריאקציה, תגובת נגד. תגובת נגד. כן, התלמוד הלך והתבסס, יש שם סך בעצם של כמעט כל התורה שבעל פה, קמו הקראים וערערו על סמכות התלמוד. אמרו, כל הדברים האלה הם המצאה של הרבנים. אין לנו אלא הכתוב בלבד. זה נקרא מקרא. לכן קראו לעצמם בני מקרא או קראים. בסדר? אם היית חכה קצת סבלנות, לא היית צריך לשאול. כן, מה אתה אומר?
שמעתי ראש העדה הרבות שהתורה שבכתב, החמישה חומשים, זה הרב נותן את כל מיני הגדרות, איך הקדוש ברוך הוא מתגלם בהיסטוריה של ישראל.
מתגלם לו, מתגלה.
מתגלה.
כן.
וכל מיני הגדרות דומות לזה.
נו. ייתכן מאוד, בואו נסביר את הנקודה שאתה אומר. כלומר, הקראים סבורים שהחוקים כתובים בתורה. ושבעצם התורה היא סוג של ספר הלכה. ולכן, כל הלכה אתה צריך ללמוד מן הפסוק. ולכן, המושג של תורה שבעל פה זר להם. כן? בדיוק הפוך מה שאני רגיל ללמד. הם אמרו, המשפט שהשתמש בו ענן, היה בעצם בארמית, אמר, הסתכל באורייתא, ולא תסמוך על דעתי. כלומר, תסתכל בתורה, ואל תסמוך על דעתי. דעתי. כן, בבקשה. ודאי זה לא בא ברגע אחד, ייתכן מאוד, ייתכן מאוד ש... יסודות הקראות קדומים יותר. ייתכן. ענן בן דוד הוא המייסד של, נגיד, הנותן את הצורה הרשמית לכיוונים האלה. היו כל מיני כתות גם לפני כן, כן? אבל זה הכיוון. מה אתה אומר?
למעשה, התורה שנכתב, קודם כל זה חלק, זה מנוסח מהתורה שבעל
פה. אתה מתחיל להקשות קושיות על הקראות? אתה רוצה להבין איך הם מתרצים את הקושיות האלה, נכון? זאת אומרת שיש לך עכשיו קושיות על הקראות. גם לי יש קושיות על הקראות, לא נולדתי אתמול. אנחנו עכשיו לא לומדים איך לתרץ אותם, אנחנו לומדים היסטוריה. כן.
שאלה על היהדות.
שאלה על היהדות. כן, רק שנייה. האם לא ניתן לומר שבגלל שהמספר תרי"ג יצא מדרשת חז"ל מדובר לא במספר ממש? מה זאת אומרת זה לא מספר ממש? זה לא מספר? תרי"ג זה לא מספר?
רעיון.
השאלה אם זה חייב להיות בדיוק תרי"ג. כן, אז הרמב"ן דן בזה בהקדמת פירושו, בתחילת פירושו לספר המצוות, מתלבט באמת בדבר הזה. כן, מה אתה אומר?
שהקראים יש להם רק את התורה שנכתב.
כן.
כן, אפשר להגיד שאנחנו
תסומכים
עליהם שהם יקראו את התורה הזאת, והם ידעו מה ההגדרה שלה יותר טוב מאיתנו.
למה?
כי הם לא...
רגע, אני רוצה להבין פה משהו. אתה אומר דבר מאוד מעניין. אתה אומר, מכיוון שהקראים יש להם רק תורה שבכתב, הם יותר, הם, מן הסתם הם מבינים אותה יותר טוב מאיתנו, שלנו יש גם תורה שבעל פה.
מבין את ההגדרה שלה, כולל יותר טוב מאיתנו?
כן, למה? כי יש להם מסורת בזה? אם הייתה להם מסורת... אם הייתה להם מסורת איך לקרוא את התורה שבכתב, הייתי מקבל דבריך. אולי. אבל דווקא אין להם דבר כזה. אז איך אתה יודע איך לקרוא את הספר הזה? אתה יודע, הספר הזה, התורה שבכתב, מסתובב במיליארדי עותקים בכדור הארץ. וכל אחד מבין אותו איך שהוא רוצה. רוב קוראי התורה אינם מבינים אותה אפילו לפי היהדות. אתה מבין?
התורה ביהדות.
לא, אני אומר, רוב קוראי התורה בעולם, הנוצרים, הם קוראים את התורה, אולי אפילו יותר מהרבה בחורי ישיבה, ולא מבינים אותה אפילו, לא כמו היהדות, ולא, לא כמו היהדות הרבנית ולא כמו היהדות הקראית. הם מסיקים מזה מסקנות אחרות. הם אומרים שישו כתוב שם, אתה יודע את זה? הם אומרים שמה שכתוב והחזיר לא תאכלו, זה לא שאסור לאכול חזיר, אלא שלא לקלקל את מידות הנפש. ועוד כמה דברים כאלה. אז זה ברור שאם אתה לוקח ספר בלי מסורת, אתה לא יותר מוסמך מאדם אחר. זאת אומרת, זה שאתה אומר לי, הקראים קוראים בתורה שבכתב, ולכן הם מבינים אותה יותר טוב מאיתנו שאנחנו קוראים עוד דברים, הדבר הזה תמוע בעיניי, מאוד.
הם מגיעים מהיהדות, ולא רוצים להלביש את זה
למת. הם מגיעים מהיהדות, אבל מיהדות ללא שורשים. כן? כן. השרשרת אצלנו היא ממשה ועד הרב ביגון. נכון. למה? לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. אני חושב שאתה לא מכיר את העקרונות של הקראות. הקראות מתנגדת לרעיון של מסורת. היא טוענת שהמסורת נתקע, ולכן, וכל מה שכתוב בתלמוד הוא הוספות מאוחרות של הרבנים, ולכן צריך לחזור אל מה שהם משערים בתור המשמעות המקורית של הפסוקים.
מתי נתקע?
יש להם כל מיני תיאוריות מתי. כן. יש אומרים שעם החורבן. יש אומרים עוד לפני זה. כן, מה אתה אומר?
האדם עשה את זה להציל את האור שלו או שאימים בזה?
אני לא יודע. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי מה שאתה שואל. אני לא הבנתי את השאלה. אני לא אמרתי את זה. מה? מה? נו, אני עוד לא מבין מה שאתה שואל. אתה אומר כך.
זה כמו התורה בעל פה. אפשר להבין...
מה זה כמו התורה שבעל פה? אני לא מבין למה.
אבל אפשר להבין את זה.
שמה?
אבל זה בכתב. התורה בעל פה כותב הראשונה.
אני אמרתי שהתורה שבכתב היא בהתחלה התורה שבעל פה עד שמשה כותב אותה. נו, אז מה? מה השאלה עכשיו? טוב, הם אומרים שאין אלא תורה שבכתב. זה מה שהם אומרים. נו, נכון. זה מה שהם אומרים. עכשיו, השאלה היא, האם הדבר הזה יש לו בסיס או אין לו בסיס? עכשיו, הם אומרים, תסתכל בתורה ואל תסמוך על דעתי. זאת אומרת שכל אדם, בעל תבונה, יכול להסתכל בתורה ומזה להסיק מסקנות. בסדר? זו הטענה הקראית.
איזה רצור על דעתי?
אל תסמוך על דעתי, מה
הבעיה? דעתי
שמי, מי שאמר לך לא לסמוך על דעתו. דיינו ענן. נכון, באמת גם אני לא סומך על דעתו. עכשיו, העניין הוא שאז לפי זה יכולות להתפתח כתות קראיות לרוב. כן, היה בנימין נהוונדי וסלמן בן ירוחם ודוד אלמוקמס. כל אלה, כל אחד היה לו כיוון משלו. אז לפי זה יוצא ש... נשארים תמיד בספק, כי אין לך דרך להכריע. איך תכריע? אפילו לגבי לוח השנה מתחילה להיות בעיה. מתי יחול פסח? מתי תעבר את השנה? מתי תקדש את החודש? הרבה הרבה בעיות נוצרו בעקבות הדבר הזה, תפסיקו לשאול שאלות, אני לא יכול ככה. באמת, אני אומר, חצי משפט דק, זה אפילו לא יפה, זה לא מנומס אפילו. לא באמת, אדם לא מקשיב למשפט שבן אדם עונה. אני לא יכול ככה לתת שיעור, זה פשוט שובר כל פעם את הרצף. טוב, בקיצור, תשאלו שאלות כשאני גומר רעיון, כשאני גומר פסקה או משהו, אבל לא על המקום ככה, זה באמת לא צורה. אז אם כך, איפה היינו? לא, מרגזתם אותי. מה? כן, כן, הספק, כן? שהמסורת הקראית היא מלאה בספקות. אז מה עושים עם הדבר הזה? בסופו של דבר הם בנו לעצמם גם כן איזה מין תורה שבעל פה שלהם, שהם קוראים לה ההקש. יש להם ספרים שבהם הם פחות או יותר מרכזים את הדעות המרכזיות של רוב הקראים. כן, בבקשה, יש לי מישהו שאלה? כן, בבקשה. מה ההבדל בינם לבין הצדוקים? זו שאלה באמת של מחקר היסטורי. הצדוקים לא האמינו למשל בחיי העולם הבא. כן? והם כן האמינו. כן, הקראים מאמינים בחיי העולם הבא, למשל. כן? יש, כן, זה נגיד ההבדל המרכזי. יש כנראה עוד כמה דברים. כן? אבל למשל, הם אומרים, למשל דבר שדומה בין הקראים והצדוקים, הם אומרים לא תבשל גדי בחלב אמו, הכוונה שלא לבשל גדי בחלב אמו נקודה. כן. לא שאסור לבשל בשר בחלב. זה פחות או יותר, כן, הסתמכות על פשט הכתוב. אבל יכול להיות, אבל מבחינה היסטורית, איך כל אחד הבין את הכתוב, זה עניין של מחקר. כן, בבקשה. האם הקראים אין להם שום שייכות לצדוקים? הצדוקים זאת קצת מתקופת בית שני. הצדוקים, הקראים זה מגיע 700 שנה יותר מאוחר. עם כל זה, יש, הם היום טוענים, וזו טענה כנראה מאוחרת אצלם, שהם המשך של הצדוקים הקדומים. ב' יש היום במחקר טענות כאלה על דבר איזשהו רצף אלום דרך כתות שהיו בפרס באותם, במשך אותן מאות שנים. כן, בבקשה. האם קראים היום נחשבים כיהודים מבחינה הלכתית? כן, הם נחשבים כיהודים, אבל יש בעיות של חיתון איתם. כן? לא, הבעיה של החיתון הוא בגלל שהגיטין והקידושין שלהם אינן מוכרים על ידי היהדות הרבנית. יוצא לפי זה שיש ספק ממזרות וכדומה, ואז כל פעם שרוצים להתחתן עם קראי או קראית, אז פונים לרב עובדיה יוסף והוא מוצא את הפתרון. בסדר, כן.
איך הקראים התייחסו למצוות שעושם בתורה
שבעל פה,
נגיד צורת התפילין?
צורת התפילין. אז הם לא מניחים תפילין, אל תדאג, זה בסדר. פסח, מה הבעיה של פסח? פסח כתוב בתורה.
בסדר, אבל כל שאר הדברים שלא כתובים בתורה, לא כתובים בתורה.
מה? מה שלא כתוב בתורה, הם לא עושים. כן. בבקשה.
ברור שהקראים טעו בכך שאי אפשר את התורה שבכתב בלי פירוש, אבל אני שמעתי מבחינה היסטורית שחלק מהמאבק לבלום את התנועה של הקראים היה לקחת
לא הבנתי מה קראת.
קראתי שחלק מהמגמה של היהדות שלנו,
הרבנית, הרבנית, היהדות הרבנית,
כן? לבלום את תנועת הקראים היה לקחת אחד מהרעיונות שלהם שזה מסוכן להתרחק יותר מדי מהמקור ולהכניס חלק מהרעיונות שלהם לתוך
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה מסבך את זה יותר מדי. הרבנים התנגדו לקראים, כי להם הייתה מסורת של בעל פה, והקראים כפרו במסורת הזאת. הכי פשוט שיש. כן. עכשיו, זה לא אומר שהקראים לא היו אנשים לפעמים עם יראת שמיים ואפילו עם שכל גדול, הם בדווקא היו רציונליסטים הרבה יותר מהרבנים. הם כתבו גם ספרי פילוסופיה, שעל אחד מספרי הפילוסופיה הראשונים ביותר בעם ישראל, עלו הספר של דוד אלמוקמץ, כן? שמוזכר בין היתר בשמו בספר חובות הלבבות. עכשיו, הם עסקו הרבה מאוד גם במקרא. כיוון שהם התאהבו מאוד במקרא, אז הם עסקו בזה הרבה, וייתכן שחלק מהם היו מבעלי המסורה שלנו, שמסרו בידינו את הדקדוק המדויק של הכתיב והקרי וכו'. כן, פסקי הטעמים וכו'. כן, מה אתה אומר? עושה את תורת נסתר, ודאי שלא הייתה להם תורת נסתר. היו להם כל מיני דעות, בניינים רוחניים. למשל, הקראים החזיקו דווקא בתורת הגלגול, בעוד שאצל הרבנים הדבר הזה ישנו במחלוקת. דוגמה, כן. מאוד.
שאלה שנייה, האם הם שיתפו פעולה עם הגויים?
הגויים נגד היהודים? לא, הם לא שיתפו פעולה עם הגויים נגד היהודים, לפחות לא בתקופה ההיא. תקופות יותר מאוחרות, לצערנו, היו בעיות, אבל לא בתקופה ההיא. כן. מה אתה אומר? הם אגב היו די ציונים. חלקם היו דווקא בעד עלייה לארץ ישראל. היו הרבה קראים בארץ ישראל. היו גם קראים במצרים באותם הימים. הרבה מאוד. כן. מה אתה אומר? כן.
על כל מה שיש מכאן ואילה. אז מה
ואז לפעמים גם מגיעים כל מיני הלכות ככה שונות, הגענו להם עשות, אבל מה? כך היה בעבר, זה שהיום יש לנו דברים, היום אנחנו לכאורה חוזרים למקום.
אני לא מבין. אתה אומר ככה, הקראים אמרו, בוא נדלג על התלמוד, נחזור לתנ"ך. ואתה אומר שיש בימינו גם כן רבנים, שאומרים, בוא נדלג על כל הדורות, נחזור לתלמוד. אז אתה אומר, זה בעצם אותו הדבר.
זאת אומרת, מדלגים על חלק מכמה דורות. זאת אומרת, האחרונים מדלגים וכדומה. בוא, נחזור, נתחיל גם לארץ ישראל, נלמד כל הסוגיות האלה מחדש, בארץ, ננסה להתאים אותם למה שמתאים לארץ.
אז בואו נסביר לך מה ההבדל. למרות שלכאורה ההבדל הוא בולט לעיניים, אבל אין ברירה, כיוון שאתה שואל, אני חייב להסביר. אלה אומרים שצריך לדלג את התנ"ך, ואלה אומרים שצריך לדלג את התלמוד. זה יש הבדל. משום שכל הדורות כולם, כולל הדורות שמדלגים עליהם, כולם מסכימים שהסמכות היחידה בענייני תורה שבעל פה זה התלמוד. כלומר, אין לך רב שיאמר היום, שדבר שסותר את התלמוד מתקבל על הדעת. עד כאן ברור? דבר נוסף, אין רב היום שסובר שההלכה לומדים מהתנ"ך. אז זה ההבדל המהותי בינינו לבין הקראים.
לא, יש הרבה הלכות שמפורטות כמו בתלמוד.
רגע, יש פה איזה 1,000 שאלות. אלה מותר להם. טוב, לפני כן הייתה שאלה שפה ירדה למטה, ואני זוכר אותה, מדוע בתלמוד כל הזמן מביאים פסוקים מהתנ"ך, עיין כתבתי על זה בחוברת התורה והמצווה שאפשר להשיג אותה באתר שלי, הרבשרקי.org. מתי לדעת הקראות נתקע המסורת של המשנה? האם הם טוענים שרבי זייף את המשנה? לא. רוב הקראים סבורים שזה התחיל עוד לפני רבן יוחנן בן זכאי. האם יש קשר בין הקראים לשומרונים? לא. אם הקראים לא מניחים תפילין, מה הם עושים אם הוכתבתם להיות על ידיך? אשאל את כבודו, מה אתה עושה עם הפסוק קושרם על לוח ליבך? רגע, מה זה קושרם על לוח ליבך? למה מתכוון הכתוב במשלה? כן, אז תזכור את הדברים. אז זה הכוונה, הוכתבתם להיות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, הכוונה שהדבר הזה יהיה מונח לך טוב בראש. זה כמו ש... הרופא כותב לך מרשם, הוא אומר, את זה תיקח פעמיים ביום, תן לך את המרשם. אז אתה לוקח את המרשם, תיקח פעמיים ביום. כן? זה לא שייך, נכון? אז אותו הדבר. לגבי התפילין, הם מסבירים שהפסוק איננו מתכוון לכתוב דברים ולהניח אותם לקופסאות. כן? וכך גם פירש הרשב"ם בפירושו לתורה, שזה פשט הפסוק. טוב, מה הייתה השאלה? אז הרבנים של היום, זה לא אותו דבר. הרבנים של היום, אותם הרבנים שיש להם שאיפה לחזור תמיד אל דין התלמוד, הם עושים בדיוק מה שכל הרבנים מסכימים איתו, שהתלמוד הוא הסמכות, זה לגיטימי, כן. אז צריך לבדוק מתי מותר לדלג על השולחן ערוך ועל הרמב״ם וכו'. אבל אם יש לך הוכחה שחכם כלשהו, מימי רב אשי ועד היום, טעה, אז אתה פוסק לא כמו. למרות שצריך בשביל זה הרבה הרבה תעוזה והרבה מאוד ענווה גם כדי להגיע לדבר הזה, אבל זה אפשרי. כן, בבקשה.
עכשיו מישהו פעם להוציא אותם מהיהדות?
מי? את הקראים?
כן.
האם מישהו חשב להוציא אותם מהיהדות? תשובה, לא, הם יצאו מהיהדות. זאת אומרת, מעצמם. זאת אומרת שבאותם הימים הייתה מחלוקת מרה ביותר איתם, והרמב״ם אומר שמצווה להרוג אותם. כן? אחר כך הרמב״ם אומר, שינה דעתו, הוא אמר, לא, צריך לקרב אותם. למה? היה צריך להרוג רק את אלה שיסדו. אבל כל הנגררים אחריהם, צריך לקרב אותם באהבה. השאלה היא ככה, מתי אתה נוהג בחומרה כלפי יהודי? אז הרמב״ם אומר, אם הוא היוזם את הכפירה, מחדש את הרעיון, אז מקסחים לו את הצורה. אבל אם הוא נולד באווירה כזאת, וממשפחה כזאת, זה לא אשמתו, צריך להתייחס אליו באהבה. בסדר? כך כותב הרמב״ם בהלכות ממרים. כן, זה המקור של התינוק שנשבע, הרעיון הזה של החזון איש, מקורו ברמב״ם בהלכות ממרים. כן? רוצה לראות את זה
בהלכה.
אתה רוצה שאני אקרא לך את הרמב״ם, כן או לא? זהו, במקום להגיד, הקראים אומרים תינוק שנשבע, אתה תגיד לי, אבל מקובל ש, אני לא יודע, מקובל ש, שאתה משתמש בו כל הזמן. רגע. כן, בוא נבדוק. כן, מי שאינו מודה בתורה שבעל פה, אינו זקן ממרא האמור בתורה, אלא הרי זה בכלל האפיקורסים. ומיתתו בכל אדם. כל אחד יכול להרוג אותם. מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, מורידין אותו ולא מעלין. מה זה מורידין אותו? שמים אותו, יש איזה בור, תיכנס לבור, וזהו, נשאר שם. והרי הוא כישר כל האפיקורסים, והאומרים אין תורה מן השמיים, והמומרים, והמוסרים והמומרים. וכל אלו אינם בכלל ישראל, ואין צריך לא עדים, ולא התראה, ולא דיינים, אלא כל ההורג אחד מהם עשה מצווה גדולה, והסיר מכשול. הסתה פה, משהו. טוב, במה דברים אמורים? במה דברים אמורים? באיש ש... באיש שכפר בתורה שבעל פה, במחשבתו ובדברים שנראו לו. והלך אחר דעתו הקלה, ואחר שרירות ליבו. וכופר בתורה שבעל פה, תחילה, כצדוק, וביתוס. וכן כל התועים אחריו. אבל בני התועים האלה, ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם, ונולדו בין הקראים, וגידלו אותם על דעתם. הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם, וגידלו הוא, ואינו זריז לחוס בדרכי המצוות, שהרי הוא כאנוס. ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה יהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלו הוא על טעותם. כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי אבותם, הקראים, שטעו. לפיכך ראוי להחזירם בתשובה, ולמושכם בדברי שלום, עד שיחזרו לאיתן התורה. אם כן, אתה רואה שהרמב״ם מתייחס לקראים כאל תינוקות שנשבו. כתוב או לא כתוב? זהו, יפה. טוב, יש פה שאלה. האם הרב יודע על איזה מקור בתורה הקראים מסתמכים באמונתם בעניין העולם הבא? לא. כן? המקור זה בפרק שלישי של הלכות ממרים, הלכות א' עד ג'. בעיקרון כן. כן, בעיקרון. למעשה לא, יש, צריך להבין למה. כן.
שאלה על הנצרות, אם היא התחילה בצורה דומה או...
הנצרות זה משהו אחר.
יהודים משיחית נגיד.
מה?
אם יש דמיון ליהודים
משיחית. זה משהו אחר, משהו אחר. תראה, בעיות בעם ישראל יש הרבה, ברוך השם. מה? יש הרבה בעיות בעם ישראל. כן, לא... יש היהודים המשיחיים, ויש הרפורמים, ויש כל מיני בעיות. כן, שאינני יכול כעת לפורטם, כל בעיה ובעיה בפני עצמו, בסדר? אנחנו כאן רק במבוא לתורה שבעל פה, ואנחנו משתדלים במאמצי על להתקדם מבחינת הידיעות ההיסטוריות, כי המטרה של השיעור הזה, זה שאתם תתמצאו בספרייה של היהדות, ולא שעכשיו תפתרו את כל הבעיות הקיומיות והאמוניות שלכם, בשביל זה יש עוד שיעורים, בסדר? ולכן, אם השאלה שאתם מתכוון לשאול, היא שאלה של העמקה, אז אל תשאל אותה. אם זאת שאלה של מידע היסטורי, אני מוכן להתייחס. טוב, בסדר, הלאה. ובכן, הקראים התחילו להתפשט. בימי רב יהודה הגאון בעצם היה כל המאבק. מכאן ואילך מתחיל גם מאבק בין היהדות הרבנית לבין הקראות, אבל יחד עם זה גם השפעה עצומה של ה... גאונים, דרך ספריהם בין היתר על העולם היהודי. אז כן, כפי שאמרנו, שלושה ספרי יסוד, ספר השאילתות דרב החי גאון, ספר הלכות פסוקות והלכות גדולות. הלכות פסוקות, אגב, היה קשה, יש בספרות, אתם תראו, אצל הראשונים, לפעמים מביאים בשם הלכות פסוקות, וזה הלכות גדולות, בשם הלכות גדולות, וזה הלכות פסוקות. מדי פעם מוצאים מהגניזה עוד ועוד ספרים או תשובות של הגאונים, ברוך השם, היום המחקר של הספרות הגאונית הולך ומתרבה. ייזכר לטובה, העורך של ספר אוצר הגאונים. אוצר הגאונים זה ניסיון לכנס בסדרה אחת את כל מה שיש לנו מהגאונים לפי הסדר של הש"ס. מי שעשה זאת לא היה הרב דוקטור בנימין מנשה לוין, שהיה מחשובי תלמידיו של הרב קוק. ויש איתו התכתבות מרובה בספר אגרות ראייה. בסדר? הוא לא הספיק עד מעבר למסכת בבא מציעה. הרב תחורש עשה גם על מסכת סנהדרין. הוא מדי פעם מוציאים כל מיני קבצים של כתבי הגאונים. מי שמעוניין, יש בספריות היום מדפים שלמים של ספרים מתקופת הגאונים. הדמות שאנחנו נדלג אליה כעת זה רבנו סעדיה גאון. המכונה רסג. רבנו סעדיה גאון. זו תקופה יותר מאוחרת, בסביבות 850. כן, אנחנו כן דילגנו עכשיו בערך ב-100 שנה. פה קרתה תופעה מיוחדת. רבנו סעדיה לא היה מהמשפחות של הגאונים. כן, בדרך כלל כשהיו ממנים גאון, זה היה בערך מאותן המשפחות, בדרך כלל צאצאים של האמוראים. והוא היה דווקא ממשפחה של סוחרים ממצרים, מהעיר פיום, של יד גיזה, שבמצרים. ומשום מה דווקא אותו מינו לגאון. צריכות להיות סיבות מיוחדות לדבר הזה. קודם כל, הוא היה באמת גאון במיוחד. דבר נוסף, הוא עשה טובה גדולה לחכמי בבל. מה קרה? במשך 8 חודשים, רבנו סעדיה ישב בארץ ישראל, אצל הגאון הארץ ישראלי של אותם הימים, הלא הוא אהרון בן מאיר. כן? אהרון בן מאיר, מגאוני ארץ ישראל. שם התוודע רבנו סעדיה לכל המסורת הארץ ישראלית, לתלמוד הירושלמי וכו' וכו'. לאחר מכן נסע רבנו סעדיה לעיר מוסול שבקורדיסטן שבימינו, ליד החורבות של העיר נינווה העתיקה. נינווה זה ליד העיר מוסול שבקורדיסטן שבימינו, כפי שאני אמרתי לפני דקה ורבע. אני אמרתי, כן. זה הוקלט. אתה פשוט לא מקשיב. על מה אתה חושב כל הזמן? טוב. על החידקל. ואז פרצה מחלוקת, בזמן שרב סעדיה היה שם, פרצה מחלוקת בין גאוני בבל לגאוני ארץ ישראל בדבר לוח השנה. הייתה מחלוקת לגבי הארבע דחיות של ראש השנה, לגבי הדחייה של מולד זקן, כלומר הדחייה השנייה. נכון? מה זה מולד זקן? זה הדחייה השנייה מתוך ארבע הדחיות. מה ארבע הדחיות? הראשונה זה אדו, השנייה מולד זקן, השלישית גתרד, והרביעית בתות הקפת. ודאי שאני יכול להסביר. אני אסביר. איך אנחנו קובעים מתי ראש חודש, תגידו? לפי המולד. בימי המשנה איך היו קובעים? היו מסתכלים על הירח. שני חבר'ה אומרים, יוסי, ראית? כן, יציק, וואלה, מה זה? וואי, זה הירח החדש. יאללה, בוא נרוץ לבית דין, היו מגיעים לבית דין, כן, יוסי, כן, יציק, מה אתם רוצים? ראינו את הירח. בטוח שראית? כן, 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 בטוח. טוב, בוא נבדוק. היו עושים דרישה, חקירה, פה, שם וזה. נכון, יוסי ויציק ראו את הירח, מקודש, מקודש, היום ראש חודש. היו מפרסמים את זה בכל ישראל, היום ראש חודש, בזכות שני העדים האלה שבאו לבית הדין. ככה היו קובעים. בסדר? לא באו יוסי ואיציק, לא בא אף אחד, או נפסלו העדים, או לא יודע מה. מתי ראש חודש? למחרת, נכון? כלומר, חודש הוא או בין 29 יום, או בין 30 יום. אוקיי?
כשהם היו באים להעיד, זה היה חודש
שעוד
בסדר?
חודש שומיים? אם הם העידו שהם ראו את החודש, נגיד, בגים ליום ה-30, אז זה היום ראש חודש, יוצא שהחודש הקודם היה בין 29 יום, נכון? הם לא מעידים, אז החודש הוא בין 30 יום, ואז ביום ה-31 מתחיל ראש חודש, אוקיי?
כשאין עדים, אז זה חודש יום אחד?
לא! בין שיש עדים, בין שאין עדים, ראש חודש, יום אחד.
כשהם באים עם עדים, הם נפסלו
והכל,
אז למה להגיד
שהם
החודש למחורת? לא,
עד שבוע עדים, גם זה ייקח
חודשיים.
מה? חודש הוא או בין 29 יום, או בין 30 יום.
אז זה רק יום אחד?
ראש חודש זה הראשון בחודש. אז יש רק יום אחד של ראש חודש, אני לא מבין את הבעיה שלך.
אני לא מבין מה ההבדל, כשבאים שני עדים ומעידים, אז למה זה בסדר? אז החודש באותו יום? אם לא, אז למחורת.
נכון, זהו.
ואם לא באים עדים בכלל, אז איך אפשר לדעת על המחורת הזה?
זה בדיוק מה שאני אמרתי לך.
סופרים את הימים כאילו?
אני לא מבין אותך.
אם לא באים, אז זה למחורת.
הרבנים יושבים ביום השלושים. הם שומעים את עצמם. האם היום זה למד בחודש, או זה האחד בחודש? הם לא יודעים. אז הם בספק. כוססים את הציפורניים, לומדים איזה סוגיה בגמרא, טוב, מחכים שיבואו עדים. פתאום באו שני עדים, אומרים, אה, באמת, היום היה ראש חודש. מחר אין ראש חודש, מחר זה בית. בסדר? עכשיו, אם לא באו עדים, אומרים, טוב, אתה יודע מה, היום לא היה ראש חודש, מחר יהיה ראש חודש, זה הכל.
וואי, זה תחקור הרבה תקלות.
למה איזה תקלות?
אז כנראה זה לא היה ראש חודש.
מה זה, לא כנראה, ודאי לא היה ראש חודש. כיוון שלא באו עדים, זה לא היה ראש חודש.
לא, ואם כן באו?
אם כן באו, זה היה ראש חודש.
זה היה. זאת אומרת,
הם
לא דילגו
לראש
חודש.
לא דילגו שום דבר.
הוא מחפש ודאות.
מה זמן הוא מחפש ודאות? באים הרבנים, ב-11 בבוקר, כן, אתמול בערב, אמרו יעלה ויבוא, לא אמרו יעלה ויבוא. לא יודעים. אמרו יעלה ויבוא, לא, ספק. מה בבוקר אמרו? מספק אמרו יעלה ויבוא, לא יודעים, ראש חודש, ראש חודש. פתאום ב-11 בבוקר, שומעים, הגיעו העדים. יופי, בוא נגיד מוסף. אם זה בזמן בית המקדש, אז זה בכלל לא ציפור. ספק לגבי הקורבן, לא קורבן וכו'. בסדר? אבל טוב, בזמן בית המקדש כמעט ולא היו בעיות בדבר הזה, בגלל שהם היו בירושלים, וגם הבית דין היה בירושלים, והיו מיליוני אנשים שם, אז כל אחד רע. זה לא המסובך. בסדר? כלומר, הסבירות שתקרה בעיה, היא סבירות נמוכה. אמנם קרו תקלות, והגמרה במסכת ביצה דנה בתקלות שהתרחשו, וגם במסכת ראש השנה, אבל בדרך כלל זה בסדר. אוקיי? עננים, בקיצור, היו בעיות, לא אומר שלא היו בעיות. עכשיו, סליחה. עכשיו, מה שקורה זה שבימינו אנחנו כבר לא קובעים את החודש על פי הראייה, אלא על פי החשבון. עושים חשבון, ולפי זה קובעים את הלוח. עכשיו, הכללים של הלוח הם כללים מסובכים. אני צריך בשביל ללמד אותם שיעור אחד בלי שאלות, ואז אני יכול לתת שיעור שלם שבו מסבירים איך הלוח מתפקד. כששואלים שאלות מבינים פחות, ואז זה גורם שזה נמרח על שלושה שיעורים, ובסוף אומרים לא הבנו כלום, הרב שרקי נתן שיעור מסובך. מה שאין כן, שמקשיבים מתחילה ועד סוף, הכל ברור. טוב, על כל פנים, באחד מהעקרונות של הלוח, זה צריך קודם כל לדעת באיזה יום בשבוע יחול ראש השנה. בסדר? ויש לנו ארבעה כללים, כלומר בעיקרון ראש השנה חל, ביום שבו חל המולד. בסדר? איך מחשבים את המולד? פשוט. כל 29 יום ו-12 שעות ו-793 חלקים, זה מולד. באופן אמצעי, מה שנקרא ממוצע. זה נקרא המולד האמצעי, לפי זה קובעים מתי ראש השנה. אבל יש ארבעה מקרים שבהם, למרות שהמולד חל באותו יום, שדוחים את ראש השנה. וזה... האחד, לא עדו ראש. מה זה לא עדו ראש? א' ד' ו'. שאם המולד חל ביום ראשון, או ביום רביעי, או ביום שישי, דוחים את ראש השנה. ואז ראש השנה יחול או ביום שני, או בחמישי, או בשבת.
וזה תמיד
התחשבו העדים? בתקופה של העדים לא התחשבו בזה בכלל. תלוי, שאומרים כן, שאומרים. עכשיו, הדבר השני זה מולד זקן. אם המולד הוא זקן, מה זאת אומרת זקן? שהוא קורה אחרי חצות היום. כלומר, אם בשעה 12 ודקה זה המולד, למרות שבאופן עקרוני יכולנו לקבוע שזה ראש השנה, אנחנו דוחים את ראש השנה בעוד יום. דבר שלישי, גת רד. כלומר, אם המולד חל בשנה שלפני שנה מעוברת, חל ביום שלישי אחרי תשע שעות ורש דלת חלקים, גם כן דוחים את ראש השנה. ואם זה בשנה מעוברת, בבטות הקפד, היינו ביום שני, ב-15 שעות, ותקפת חלקים, גם כן דוחים את ראש השנה. בסדר? זה אלו הן ארבע דחיות של ראש השנה. עד כאן ברור? למה אתה לא מקשיב? בטו תקפת. בטו זה בית תתוו, כלומר יום שני ב-15 שעות, תקפת חלקים, כלומר 589 חלקים. בסדר? אני רוצה לפי זה שראש השנה יכול גם לדחות ביומיים. זאת אומרת שהמולד היה ביום ראשון, ומכל מיני סיבות ראש השנה יחול ביום שלישי. בסדר? עכשיו, הייתה מחלוקת בין חכמי, בין הגאונים של בבל לגאונים של ארץ ישראל, בדבר הדחייה השנייה נקראת מולד זקן. זאת אומרת שגאוני בבל החזיקו במסורת שאנחנו דוחים את ראש השנה רק ברגע שיש מולד זקן, אפילו אם זה חלקיק שנייה אחרי חצות. מה? לא הבנתי. מולד זקן זה שהמולד חל אחרי חצות היום. אפילו דקה אחרי חצות היום, אם המולד חל אז, דוחים את ראש השנה בעוד יום. מה? לא. אתה שואל מה זה המולד? המולד זה הרגע האסטרונומי שבו הירח נמצא מאחורי כדור הארץ. כשכדור הארץ חוסם לו את אור השמש, זה מספר שעות לפני התחלת המגל. בסדר? זה זמן חשוך בעצם. הרי ודאי שמדובר על ראש חודש, ראש חודש זה לא כשהירח מלא. נכון? נכון. טוב, רגע. אז איפה היינו? בבל, כן. בבבל הם אמרו, מולד זקן זה מיד אחרי חצות. בארץ ישראל טענו שזה בחצות ותרמה בחלקים. זאת אומרת, בערך חצי שעה יותר מאוחר. זאת אומרת, אם זה עדיין בתוך חצי שעה, בתוך 24 דקות, אם דייק, אחרי חצות היום, עדיין זה לא נקרא מולד זקן. ואז תהיה השלכה, האם לדחות את ראש השנה או לא. נחלקו בזה אהרון בן מאיר, הגאון הארץ ישראלי, וגאוני בבל. במשך שלוש שנים הייתה מחלוקת, ואלה עשו פסח, לא ביום שאלה עשו פסח. אלה עשו יום כיפור, לא בזמן שאלה עשו יום כיפור. וזעזע, העולם היהודי עמד להיקרא לשניים. ואז רבנו סעדיה, שעוד לא היה גאון, יצא למלחמה והכריע במלחמה את לטובת חכמי בבל בניגוד לחכמי ארץ ישראל. וחזרה האחדות בתוך העולם היהודי. זה כנראה אחד הדברים ששכנעו את גאוני בבל למנות את רב סעדיה לגאון ישיבת צורה. ישנם כמה חבר'ה דתיים שמתמצאים באסטרונומיה, שמתאמנים על פי חישובים ומכשירי צפייה, איכן ניתן לצפות בירח בעין בלתי מזוינת בכל חודש לקראת חידוש הלבנה במהרה בימינו. עם כל הכבוד לחבר'ה הדתיים שמתמצאים באסטרונומיה, אנחנו לא צריכים את החישובים ואת המכשירים שלהם כדי לקבוע שמישהו ראה את הירח. נו, באמת, לא צריך את הדבר הזה. פשוט בן אדם, לא למד אסטרונומיה שום דבר בחיים שלו, אומר, שלום, הדיינים יקרים, ראיתי את הירח. טוב, אז כל זה היה הקדמה לאישיות של רבנו סעדיה גאון. המפעל הגדול שלו והמרכזיות שלו בתורה שבעל פה, את זה בעזרת השם נראה בשיעור הבא. שלום.